ערב טוב. בשבוע שעבר ביקשנו להתחיל קצת להיכנס בפעם הזאת לאלול, בענייני אלול ותשובה. ובשבוע שעבר עסקנו בפרשתו של קין, בחטאו של קין, ובכך שקין בעצם עושה תשובה ותשובתו לא מתקבלת. עמדנו על זה מתוך פיוט מיוחד מאוד של הפייטן רבי בנימין, שנקרא הורית דרך תשובה לבת השובבה. על הנושא שבו אני רוצה לעסוק השבוע, אני חיפשתי בנרות אחרי איזשהו פיוט, אבל אולי הנושא הוא זה שאין על זה פיוט. כלומר, לא מצאתי, ושאלתי מומחים לעניין, לא מצאו. ביום הכיפורים, בשעת המנחה, קוראים בתורה את פרשת האריות. קריאות התורה של הימים הנוראים, להוציא את הקריאה הזאת של מנחה ביום הכיפורים, הן תמיד מאוד ממוקדות בדיוק בנושאי הימים האלה. אנחנו קוראים את לידת יצחק והולדת יצחק. אנחנו קוראים את קריאת הכהן הגדול ועבודת הכהן הגדול בשחרית של יום הכיפורים. אנחנו קוראים כמובן את ההפטרות השייכות המתאימות. אפילו יותר מזה, אינני יודע איך זה בכל הנוסחאות, אבל באלו שאני מכיר, תפילת מנחה של יום הכיפורים, שקוראים בה פרשת אריות, שבאמת לא נראית דווקא שייכת לענייני יום הכיפורים יותר מכל פרשה אחרת, צריך לעשות תשובה על הרבה דברים. יש אגב מי שאומר שהקשר לפרשת האריות הוא שזו האווירה הקשה ביותר. אני אחזור לזה, זה הגיוני מאוד. אבל בכל זאת, זה עיסוק בנושא מסוים. אפילו טעמי המקרא ניתנים בכל הימים הנוראים בניגון מיוחד, בדרך מיוחדת ששייכת רק לימים האלה. במנחה של יום הכיפורים לא זכינו. קריאת התורה וטעמים רגילים, בכלל מנחה של יום הכיפורים קצת סובלת, יכול להיות שיש מי שלא כל כך יודעים על מה אני מדבר, כי אין אשרי ובא לציון, אז חלק מגיעים כבר אחרי קריאת התורה. כזה פותחים את הארון, קוראים במנגינה רגילה לגמרי, שלושה קרואים בפרשת האריות בספר ויקרא. צריך להבין מה זה מחפש אחר הצהריים ביום כיפור. אבאר היטב מנסה להביא טעמים להלכה הזו שקראנו אותה ומופיעה במקור אחד, שמוציאים ספר תורה וקוראים שלושה בפרשת אריות עד סוף הפרשה, והשלישי מפטיר ביונה. זה לשון הברייתא במסכת מגילה, הדברים שאנחנו קוראים עכשיו. הבאנו הרבה פעמים את הברייתא הזאת, אגב, קריאות התורה בכל מיני מועדים וזמנים. ההפטרה ביונה מאוד מובנת. תשובה, הניסיון לברוח מלפני השם, אי אפשר לברוח מלפני השם, כולם זכאים לתשובה, גם ננבי העיר הגדולה עושה תשובה, צורות של תשובה, שם מאיזה כיוון שלא תסתכל, אתה מבין מה זה עושה באזור. אבל היטב אומר, אריות, קוראים פרשת אריות, הוא מביא שלוש הנמקות. התוספות במגילה דף למד א' כתבו הטעם מאוד משונה, בשביל, כמו מפני, שהנשים מקושטות לכבוד היום. יום כיפור, הנשים מקושטות לכבוד היום. כבר מעניין, מה יותר מבכל חג אחר? כל החגים לבושים באופן חגיגי. אז כיוון שלבושות יפה, קוראים להיזהר. שתיים, ובמדרש איתה, כשם שהקדוש ברוך הוא הזהיר שלא לגלות ערווה, כך הוא לא יגלה את ערוות אבונותינו. יפה, אבל באמת זה לא הפשט. זה אגב גם ביטוי מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא לא יגלה את ערוות אבונותינו. זה מין גילוי ערווה כזה. לא יגלה אותנו בבושתנו, בערוותנו. שלוש, ובתז בתורי זהב כתב אתם, זה קצת ניסינו לחשוב בהתחלה, זה הכי קרוב למה שאנחנו ככה מעצמנו יכולים לנסות, ונפשו של אדם חשקה בעריות תפי יותר מכל העבירות. על כן מזהירים על זה ביום הכיפורים, שהוא יום קדוש ונורא. עיין שם. זה טעם יפה מאוד. ביום כיפור עוצרים ומדברים על משהו אחד שבו אנחנו יותר חלשים מהכל. אדם צריך להכיר את עצמו, לדעת, נפשו של אדם חשקה בזה יותר מכל העבירות שבתורה. אבל אני יודעתי, עדיין צריך יותר. הטעם השלישי הוא גדול מאוד, וצריך ללכת איתו, אבל אם מעיינים, רואים שבשעה הזאת של יום הכיפורים, לסוגיה הזאת שאני רוצה לקרוא לה אישות או משפחה, או זהירות בעריות, לסוגיה הזאת, זאת השעה שלה. זה נשמע מוזר, זו שעת מנחה, זו שעת נעילה. זו שעה של שמע ישראל ותקיעת שופר והשם הוא האלוקים. כן, כן, זה אני יודע. אבל כשנעמיק מעט, זו שעה שכבר מהמשנה. מה שקראנו מקודם שקוראים פרשת עריות וברייתא, אנחנו עוסקים פה במקורות תנאיים. כבר מהמשנה ברור לחלוטין שזו שעה של משפחה. שעה שבה הדבר הזה בא לידי הודו והדרו ובחינתו. משנה מפורסמת שהרבה פעמים קראנו. קראנו אותה בדרך כלל, אגב, ט"ו באב. אבל מה לעשות שמי שמעמיק במשנה, לא רק שכתוב ביום כיפור, אלא עיקר המשנה זה יום הכיפורים ולא ט"ו באב. מקור שלוש. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שבהן בנות ירושלים וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, תנה עיניך וראה. מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל, ואומר תנולה מפרי ידיה, והללוה ושערים מעשיה. מאיפה אני יודע שיום הכיפורים הוא הדבר היותר מודגש פה במשנה, הרי שניהם מוזכרים? בואו תראו את הציטוט האחרון. וכן הוא אומר, המשנה כבר הייתה יפה מספיק. עכשיו יש עוד ציטוט, בואו נקרא אותו טוב. שאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעתרה שעיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. בציטוטים הקודמים הסתפקו בפסוק, נכון? בציטוט הזה מביאים פסוק עם מדרש. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. תראו רק שנייה ברב ברטנורה למטה. במלך שלמה הקדוש ברוך הוא שהשלום שלו. זה תמיד אנחנו מכירים, שיר השירים אשר לשלמה, רש"י מתחיל את שיר השירים למלך שהשלום שלו. בנות ציון צאנה וראנה אם כן באתרה שיתרה לו, למי? למלך שהשלום שלו, מי יתרה? אמו. מי זו אמו? ברטנורה, כנסת ישראל. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מתי זה יום חתונתו? ברטנורה, זה מתן תורה כתוב במשנה, נכון? הוא רק מזכיר לנו, מתן תורה זה יום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות האחרונות. שלא נתבלבל. ואף בסיוון זה לא מתן תורה, זה זמן מתן תורתנו. עסקנו בזה רק השנה והזכרנו את זה עוד פעם. זה היום שבו עולה משה רבינו לקבל את הלוחות. הראשונות. הן נשברות בי"ז תמוז. והוא יורד. והוא עולה שוב בראש חודש אלול. וימי סליחה וכפרה ויאמר השם סלחתי כדבריך, והוא מתרצה ויורד עם הלוחות ביום הכיפורים. זאת אומרת שיום כיפור זה יום מתן תורה. אז יום חתונתנו, כלומר של שלמה ואימו, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. איך נסתיים הפסוק והציטוט במשנה? נראה בפנים. הוא ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. ברטנורה זה פירי פלאות. בניין בית המקדש שנתחנך מתי? ביום הכיפורים. זה כבר יותר קשה. שלמה המלך, מלכים א', כשהוא מתאר את חנוכת המקדש הראשון, זה מתחיל בזין בתשרי וביום השלישי עשי. יום כיפור. ואגב, שהוזכר בית המקדש, מסתיים את המשנה, שיבנה במהרה בימינו אמן. אז ראיתי כבר בפרשנים מוקדמים שמנסים איכשהו לצאת פה מיום הכיפורים. להגיד שאולי העיקר זה 15 באב, וזה הרי כתוב כבר בנביא, חג להשם בשילו מימים ימימה. המשנה מדברת בעיקר על יום הכיפורים. הפסוקים המצוטטים עוסקים ביום הכיפורים. שימו לב אגב לציור הזה. יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה שהכהן הגדול הולך בבגד לבן, ובנות ירושלים יוצאות בבגדי לבן. אבל שלא יהיה כמו הכהן הגדול שרק הוא יוצא ככה, לכן הן לבושות בגדי לבן שאולין, כי כל אחת היא כהן גדול. שלא לבייש את מי שאין לו. תמיד אנחנו מזכירים את זה כשאנחנו רוצים להראות עד כמה בעצם אנחנו רחוקים מאיך היה נראה יום הכיפורים האידיאלי. האם מישהו יכול לתאר לעצמו יום כיפור שבו מלווים כל העם? זה היום, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, זה היום שבו מתפללים הכי פחות בשנה. הכי פחות. כי כל הזמן ממתינים בחוץ לראות שהכהן הגדול יוצא חי. הכהן הגדול מתפלל בשביל העם. וחלק מלווים אותו עם השעיר לעזאזל. ואז אחר הצהריים, יום כיפור, ריקודים בקרמים. ובנות ירושלים יוצאות וחולות. שבת, יום כיפור, זה מה שיש ליהודים לעשות. ומה הן אומרות? בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן, יש פה לא תעשה ועשה. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. זה ריקוד שבו כל מי שעוד לא נכנסו לעולם המשפחה הזה, באים ומתפללים וקוראים לעצמם לעשות את זה. התחלתי את הדברים בזה שבשיעור היום אני רוצה לדבר על משהו שאין עליו פיוט. אותי זה מאוד מעניין, זה דבר מאוד מפתיע. מדובר פה בתופעה שמופיעה במשנה, קריאת התורה שמופיעה בברייתא, לא עוסקים בזה, לא מדברים על זה. על מה לא מדברים? את איזו עבודה בבית המקדש לא מתארים. אדרבה, אם מישהו מכיר, זה נפלא, זה צריך לראות איך טיפלו בזה במשך ה... אז זו תופעה שמחייבת הבנה. מה בדיוק מתרחש שם? בראשונים הופיעה דעה נפלאה שהרב גורן היה אוהב לחזור עליה הרבה. הזכרנו אותה פעם. בראשונים הופיעה הדעה שהטעם שתקנו את פרשת האריות במנחה הוא בדיוק מאותה הסיבה שאז יצאו לרקוד בקרמים כל הבחורות. נו, אז את איזו פרשה מתאים שיקרו אם לא את פרשת האריות? הרי הן אומרות, תן עיניך במשפחה. אז מה קוראים מהר בבתי הכנסת? מה אסור ומה מותר? זאת הפרשה הרלוונטית של השעה הזו. זה נראה הטעם הכי פשוט ויפה שיכול להיות. עכשיו בירושלים רוקדים. ירושלים מלאה מחולות יום כיפר אחרי הצהריים. ובבתי הכנסת, מה יקראו עכשיו? איסור ואיתר. קוראים פרשת הריות. שקידשנו במצוותה וציוונו על הריות. אחר כך חסר לנו את הארוסות, התיר לנו את הנשואות, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זה טוב ויפה בט"ו באב שהותרו שבטים לבוא זה בזה. זה טוב ויפה בהמון אירועים. אני מבקש לטעון, וזה לפתוח את הדברים, ש-40 ימי התשובה מגיעים לסיאם בסוגיה שנקראת איש ואישה ושכינה על גביהם. שם נמצא סי הסיאים של כל התשובה. והעניין מתחיל מהרגע הראשון, לא של חטא אדם הראשון, או של חטאה של האמא הראשונה, אלא של הסיבה הראשונה לחטא. אחת השאלות הכי מטרידות, אני חוזר לבראשית, בבראשית, להתחלה, להתחלה. אחת השאלות המטרידות ביותר, ועוסקים ברבים, הרחבנו בה בכיוונים אחרים פעם, נראה שאפילו בשנה שעברה, כשעוסקים בחטא אדם הראשון, בחטא האכילה מעץ הדעת, בשונה מחטאים אחרים, היא איך מגיעים אדם וחווה לחטא הזה? אי אפשר להסתפק רק בסיפור שהנחש שכנע את חווה. נחמד מאוד. אני רוצה להסביר, אדם וחווה הם בני, סליחה, הם לא בני האדם. הם בני האדם האחרונים בעולם שהם לא בני אדם. הם האדם וחווה. הם היצורים האלוקיים הראשונים והאחרונים בעולם. בנם כבר בנוי מאיש ואישה ושכינה על גביהם. קניתי איש את השם. הם בעצם בנויים מאלוקות. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ואז מסתבר שמתוכו יוצאת האישה, הם אחד שמתחלק. אני מבין למה אדם רוצח אדם. אני מבין איך לטפל בזה. אני מבין כמה זה מחריד. אבל אני מבין את היצר. מה מוביל את האנשים שלנו קשה אפילו לתפוס את מדרגתם היצרית? כי אנחנו לא לגמרי מבינים אותה, הם עוד עדיין הולכים ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. המהפכה העולמית הזאת שמתרחשת אחרי החטא, אני חושב, אנחנו כולנו נולדנו אחריה, לא נותנת לנו כל כך להבין אפילו את המושגים. מה מוביל אותם להתפתות אל הנחש? אותה. ואחרי זה היא אותו. איך זה מתרחש? אני רוצה לומר פה משהו מהפכני. אולי אני יודעתי הוא פשט. איש ואישה הם אחד. הרגע שבו לנחש יש כוח, הוא כשהוא מצליח לתפוס אחד משניהם לבד. הוא מחכה לשנייה הזאת, ואז הוא מופיע. חז"ל אומרים את זה מפורש, אבל אף פעם לא שמתי לב לזה בכיוון הזה. כשהקדוש ברוך הוא גומר לשאול את האדם למה הוא עשה את זה, והאדם מסיר אחריות ואומר את התשובה הידועה והקשה שלו, האישה אשר נתת עמדי, לפני שהקדוש ברוך הוא מכתיב את עונשו, הוא שואל את חווה למה היא עשתה את זה. והיא לא יכולה להגיד הנחש אשר נתת עמדי. והיא אומרת הנחש השיעני ואוכל. הזכרנו פעם. חז"ל במקור 6, אני עוד מעט אחזור לפסוקים של מקור 5, הם יהיו עיקר עיוננו. חז"ל במקור 6 אומרים שלנחש ולחווה דרשה מרתקת, אגדה, שצריך להבין אותה לעומק, שהנחש וחווה זה לא היה רק איזו שיחה אקדמית. זה היה משהו הרבה יותר עמוק. מקור 6, שבשעה שבה נחש על חווה, הטיל בזוהמה. מה עשה הנחש? בא על חווה? מה הרעיון? ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. כלומר, מרגע זה ועד מתן תורה, נשארנו באותו מצב. מה בדיוק קרה במתן תורה? התורה ניתנה, הבנתי, אבל מה קרה שם? מה קרה שם שקשור לאיש ואישה? נגיע לזה בהמשך. תראו את רשי, מקור 7, כשבא נחש על חווה, כשנתן לה עצה לאכול מן העץ, בא עליה, דכתיב הנחש, הישיעני כמו הישיעני, לשון נישואין. זו מין אגדה מופלאה, מה הרעיון? אבל שוב, הנחש מחפש את ההיפרדות, וכשהוואקום הזה נוצר, הוא מיד מתמלא בו. ובאותו רגע שהוא נמצא, יש פגישה של אחד משני הצדדים עם הנחש. יש לו כנראה סיבה מספיק טובה לצאת מנקודת הנחש, שהוא יצליח לעשות את זה יותר טוב עם חווה. נבין את זה בהמשך. זה נשמע מהפכה קצת, ואני יודעתי זה בכלל לא. בואו ניכנס לזה מהפסוקים עצמם. לדעתי הענייה, סיבת החטא הראשון בעולם היא ההתנתקות הזאת שיצרה בעולם מצב של עריות. תיקון החטאים מגיע בסופו על ידי קריאת פרשת העריות והיציאה לכרמים והחזרה אל שא עיניך וראה תן עיניך במשפחה. זה סגירת מעגל שהיא שיא השיאים של כל ימי התשובה והרחמים והסליחות, שאולי לנו בעולם הקצת לא טבעי שלנו בלשון המעטה נראית מאוד לא יום כיפורית. הריקודים האלה בקרמים זה קצת נראה פסנישט, לא בדיוק מתאים לאווירה. בואו נחזור לדברים, אל הפרשה עצמה. הטענה היא קשה, ננסה לראות אותה מבפנים. מקור 5 הוא פסוקים מפרקים א', ב', טיפ טיפה מגימל בפרק בספר בראשית. יש כאן את הפסוקים שעוסקים בבריאת האדם, בלבד. ביום הרביעי נבראים המאורות, אני מזכיר, ביום החמישי שרץ המים, העוף מעופף. ביום השישי בתחילתו נבראות החיות, תוצא הארץ נפש חיה. עברית אחרת, יצורים מן החי כבר נבראו. צמחים כבר ביום השלישי. בסדר? באמצע היום השישי מופיעה בריאת האדם. ויאמר אלוהים, נעשה, זה שינוי כמובן ידוע ראשון, נעשה אדם, נעשה, פמליה של מעלה, או משהו אחר, אבל נעשה, בצלמנו, כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. לפני שאני אמשיך לשנייה אחת, עוד לא עוסקים פה בזכר ונקבה, אבל שנייה אחת, האדם הוא הברוא היחיד שכשהוא נברא, הוא נברא במגמה לפעול ביחס לברואים האחרים. זה לא היה שישה ימים אצל אף אחד. השמש צריכה להאיר, אבל היא לא צריכה למשול בדגים או בים. היא מושלת ביום, הירח בלילה, והעץ מוציא פרי, והארץ, בסדר? אבל מישהו שיהיה שוטר התנועה של כל הבריאה הזאת, מישהו שיכוון, מישהו שנועד כדי לבטא יחס לכל הבריאה כולה, זה יתרחש עכשיו. בצלמנו, כדמותנו. כמו שאני מוביל את הבריאה מלמעלה, מישהו צריך להוביל אותה מלמטה. עכשיו העיקר. פסוק מאוד פשוט, כולם יודעים אותו, אבל בוא נקרא אותו טוב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כבר נאמר בתכנון שזה יהיה בצלמנו, עכשיו זה בפועל. בצלם אלוהים ברא אותו, כפילות שצריך להבין אותה, לא ניכנס אליה פעם, זכר ונקבה ברא אותם. שאלה א', ואת התנינים הוא לא ברא זכר ונקבה? את הכלבים, את הסוסים, את החיות, את השרצים, את העופות, את הדגים. חידוש. שאלה ב', לא אמרת על בני האדם האלה כלום חוץ מזה שהם ברואים בצלם? עוד לא סיפרת עכשיו איך הם פועלים, מה הם עושים. זה הפרט החשוב ביותר, אתה לא אומר אותו באף אחד אחר, אתה אומר אותו רק באדם. זכר ונקבה ברא אותם. שאלה ג' עברית. תחביר. חזרה לפסוק שנייה ברשותכם. מי הנושא של הפסוק? האדם. נכון? ויברא אלוקים את האדם. האדם. עכשיו תשימו לב מה שקורה פה. האדם זה לשון יחיד, נכון? ויברא אלוקים את האדם בצלמו. מצוין. יחיד. בצלם אלוקים ברא אותו. מצוין. זכר ונקבה ברא. מה אותם? את מי אותם? מה שניהם? לא כתוב שניים. לא כתוב איש ואישה. כתוב האדם. איך מדברים בעברית כך? זכר ונקבה ברא אותם האדם? אני לא כתוב, ויברא אלוקים את... שניים, שניים נכנסו אל התיבה, אותם, אני מבין. או אותו, או אותם, אתה לא יכול באותו משפט. אז הסתיימה הבריאה של האדם. אחר כך בפרק ב' אני משאיר את זה פתוח. אני רק מזכיר. ייחודו של האדם שהוא זכר ונקבה. מיותר לציין, ודאי לא מדובר פה על הזכר ונקבה הפיזי. זה לא ייתכן, אני לא הולך להגיד דרשה עכשיו. פשט. לא ייתכן שמה שכתוב באדם זכר ונקבה ברא אותם הפשטו, זה פילי פלואים, גם הם נבראו זכר ונקבה, ולא רק העכברים. לא יכול להיות שזה הפירוש. כי אם זה היה נכון, זה היה צריך להיות כתוב ביום החמישי. ושם היה צריך להיות כתוב,
כל הברואים מכאן ולהלן, זכר ונקבע. בסדר, הייתי מבין את זה? או בסוף. ואם זה לא כתוב בברואים האחרים, כנראה הפרט הזה לא חשוב, או ידוע ממילא. אז זה תופס גם באדם, או לא חשוב, או ידוע ממילא. ושוני לשוני כל כך צורם, ודאי בא לומר משהו. לי אין ספק, אגב, לפני שאני אמשיך, שכאן באו להגיד שהאדם נברא זכר ונקבה לא כמו כל הברואים. כל הברואים לא נבראו זכר ונקבה, זו טעות היסטורית. הסוס נברא והסוסה נבראה. זה שני ברואים אחרים. שמינית למינהו הם מתאימים יותר להזדבק זה לזה. זהו, זה סוף הקשר. לא האיש נברא והאישה נבראה. נברא אדם. ואז עשו לו ניתוח, והוציאו ממנו חצי, ונוצרה אישה. זכר ונקבה ברא אותם, את מי אותו. בסדר, עכשיו הפסוק בעברית, אין אפשרות אחרת. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, והוא ברא אותו אותם. אותם היו אותו, אותו הוא שניים. זה הפסוק. לא הייתה אף בריאה אחרת שנבראה זכר ונקבה. עכשיו בפרק ב' הוא מפרק את הרעיון. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אם הכוונה היא לזכר ונקבה, לא טוב להיות לבד זכר בלי נקבה, אז היה יכול להגיד את זה אלוקים גם לגבי הסוסים. אבל הוא לא אומר את זה. אבל גם הם לא לבדם. כל סיפור על כלבים, אז יש סיפור על הכלב ועל הכלבה. אבל זה לא נכון. הם כן לבדם. פה יש מציאות אחרת לגמרי. הקשר הוא לא מיני, מילה אגב שאנחנו משתמשים בה תמיד בעולם המודרני, כשאנחנו רוצים לבטא בו יחסי אישות או קשר, והיא מוטעת לחלוטין להבנתי, היא מוטעת לחלוטין, אני אחזור את זה עוד מעט, היא אם כל חטאת. נגיע לזה. אלא הקשר הוא אחר לגמרי. עזר כנגדו. אין אף מין מבעלי החיים שהתשוקה שלו היא ששניים יחזרו להיות אחד. וכל הזמן יהיו עזר כנגדו. המציאות הזאת של אחד שמתחלק וחוזר, זה נקרא עזר כנגדו. עזר כנגדו פירושו זה מתוכו, ולכן זה עזר, וזה גם כנגדו, כי זה חלק אחר שבו. עוד נגיע גם לזה. אז הוא אומר לו, טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. בוא נראה רצף של שני פסוקים, כי הם משונים. וייצר השם אלוהים מן האדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. זה לפני שהאישה יצאה מהאיש. נכון? זה יבוא בפסוק הבא. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. הנושא שלי הוא זכר ונקבה היום. אז כשהקדוש ברוך הוא הביא לאדם שעדיין היה איש ואישה יחד לפי סיפור הבריאה, הוא הביא לאדם את כל הברואים. את מי הוא הביא? את הסוסים או גם את הסוסות? את כולם. אז כשהוא קרא לכולם נפש חיה הוא שמו, הוא קרא לזה סוס ולזו סוסה. זאת אומרת, אז הוא קבע שהסוס מתאים לסוסה ולא לכלב. מי קבע את זה? הברור היחיד שהוא גם זכר וגם נקבה. איך אתה יודע לקבוע מי מתאים לאיזה מין? איך אתה יודע לקבוע נפשית מה תפקידו? מהי התאמתו? הקביעה הזאת, שאגב, גם בעולם הכי פרוץ ומודרני, נשארת טבעית יותר אצל החיות מאשר אצל בני האדם, מתרחשת אצל האדם כשבאים אליו לבית המשפט, והוא זכר ונקבה לפני ההיפרדות. כדאי לזכור את התופעה הזאת. והוא קובע אז את השמות. ויקרא האדם שימות, עכשיו פסוק שאם לא מבינים אותו בעומקו הוא באמת משונה. ויקרא האדם שימות לכל הבהמה, הבריאות של היום השישי, ולעוף השמיים היום החמישי, ולכל חיית השדה שוב היום השישי, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מה כתוב פה בפסוק? ייקח האדם את א' ב' ג', וחוץ מזה הוא שאל מה נשמע. מה הקשר בכלל בין החצי השני לחצי הראשון? ויקרא האדם שמות לכל עוף השמיים, לעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. צריך להבין את זה טוב. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים, זה מאוד חשוב, אגב, ויסגור בשר תחתנה. למה שלא יישאר לו איזה זכר קבוע, תדע לך, מפה זה יצא. ואם כן נשאר או לא נשאר, באמת כל פרטי הניתוח כל כך חשובים שיהיו מובאים בפרק. כמה תפרים הוא סגר את הבשר, מה זה חשוב? ויסגור בשר, מה, בדיוק איך היה הניתוח? כנראה שלסגירת הבשר הזאת יש חשיבות. אתה כל החיים תחפש את זה, אבל אם אתה רוצה, יש לך אפשרות להתעלם מזה. כי הבשר סגור. זה לא פצע פתוח. אתה לא תראה את זה. אתה לא רואה שחסר. אין לך פתוח שכולם יראו שחסר לך עכשיו את אשתך. זה בסדר. אבל זה היה. זה סגירה הרמטית. רופא מומחה. אף אחד לא רואה. ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. זה דבר מדהים. ראינו שהקדוש ברוך הוא בורא, ראינו שהוא יוצר, ראינו שהוא עושה, עכשיו הוא בונה. זה דבר מדהים המשפט הזה. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. זה כמעט אנושי המשפט הזה. הקדוש ברוך הוא עשה ניתוח, סגר בשר, עכשיו הוא בנאי. הוא בונה. הוא מסתת. הוא לא יוצר כי זה כבר נוצר. הוא לא עושה כי זה כבר נעשה. הוא לא יוצר כי זה כבר יצור. הוא בונה את היצירה הקיימת, כמו הבנאי שלוקח את העץ, שמגלף אותו. ויביאה אל האדם, אנחנו מכירים את הפעולה הזאת של להביא אל האדם, הביאו אליו עכשיו את כל החיות. ויבא, כך ראינו לפני שני פסוקים, וכל אשר יקרא לו האדם. ועוד פעם הוא מביא אותה עכשיו אל האדם. אז האדם הוא זה שנשאר כאילו אותו דבר. מי שהיה הולך שם בטעות ורואה את האדם לפני הניתוח והיה קם בבוקר ורואה אותו אחרי, כי זה היה בלילה ולא ראו, הוא לא היה מבין כלום. הוא לא השתנה. פתאום מישהי באה אליו. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לו ככה זאת.
מכאן מביאים חז"ל את אותה דרשה אדירה, שמה שהיה כתוב לפני שלושה פסוקים, ויקרא האדם שימות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו, את אותה דרשה שבה האדם הוא עדיין זכר ונקבה, שבה האדם על כל החיות שבעולם, והוא לא מצא את מבוקשו. עד שפתאום הוא אמר, זאת הפעם עצם מעצמי, זאת בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה. כי מאיש לוקח זאת, שלוש פעמים. ואז מופיע פסוק, שרק כשקוראים את הפרשה כמו שקראנו אותה עכשיו, אפשר להבין אותו. כולם מכירים את הפסוק, אבל עכשיו נבין אותו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. מה זה על כן? לאדם וחווה היה אבא ואמא שהוא היה צריך לעזוב? זה לא הסיפור האישי של אדם וחווה. הפירוש על כן יעזוב איש את אביו. למה על כן? שיהיה כלל. ומכאן ולהבא שיעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. כי הכלב לא עוזב את אביו ואת אמו. הוא לא היה קשור אליהם, הוא לא עוזב אותם, הוא לא דבק באשתו. דבקות, להיות דבק במשהו, זו תופעה שמתרחשת רק בין שלושה דברים בעולם. בין האדם לאלוקיו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, לדבקה בו, דבקות, ובין איש לאישה. הפועל הזה לא קיים, לא בין אבא לילדו, ולא בין שום שני גורמים אחרים. פעם אחת אנחנו פוגשים אדם אחד בעולם שדבק במישהו והוא לא היה אשתו. רות דווקא בא בנעמי. למה? כי היא אומרת לה, אלוהייך אלוהי. זאת דבקות באלוקות. היא אומרת לה, תראי נעמי, זה בכלל לא עניין שלך עכשיו. אני באה לא איתך. אני באה עם אלוקייך. כי אלוקייך הוא אלוקי. אדם לא יכול להיות דבק באדם. כי דבקות היא מציאות רוחנית. דבקות יכולה להיות קיימת, זה דבר פלאי. רק אם אתה ממני. אני מהקדוש ברוך הוא, לכן אני יכול להיות דבק בו. ואני ואת ממני, לכן אני יכול להיות דבק בך ואת בי. וכשמדברים על שלושה שותפים שיש באדם, מדברים על שלושת הדבקים האלה. על הקדוש ברוך הוא, והאיש והאישה, והקדוש ברוך הוא. והשלישייה הזאת, זאת המציאות של דבקות. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אף פעם לא הבנתי מה הקשר. למה שכן התביישו? כל החיות ערומות. כל בעלי החיים ערומים. מי המציא את הבגדים? למה להתבייש? היו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. הקשר ביניהם הוא שונה לחלוטין. הקשר ביניהם והשונות ביניהם איננה שייכת בכלל לנושא המיני רק, אלא לכל ההוויה המשותפת של איש ואישה. איפה יופיע הנחש? אני עוד מעט אחזור לעזר כנגדו. איפה יופיע הנחש? בפסוק הבא. מיד אחרי זה, לא מובא פה בפסוקים, מיד אחר כך, והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה.
ויאמר אל האישה, מה פתאום עכשיו אתה מגיע אליה? למה אתה לא מגיע אל שניהם? זאת השיחה הראשונה עם חצי בלי החצי השני, כשהם כבר נפרדים בגוף. האישה אוכלת, אבל אחרי שהיא אוכלת היא מרגישה חובה לעשות את זה יחד עם אישה. והיא קוראת מהר, ותיקח מפריו, ותקרא לאישה עימה, ויוכל. אני רוצה להבהיר את הדברים. כשרש"י מגיע לביטוי עזר כנגדו, הוא לא מבין בדיוק את הביטוי, מה זה עזר כנגדו. והוא אומר את דברי חז"ל הידועים, או עזר, או כנגדו. אז הוא מביא את הדרשה היפה, זכה, נעשית לו עזר, לא זכה, כנגדו. יפה. הקושי ברש"י הוא שרש"י לא אומר את זה בתור מדרש, או שזה הפירוש. רש"י אומר את זה כפירוש יחיד. שואל הנציב בעמק דבר, אני לא מבין רש"י. הרי אתה לא חושב שזה פשוט. לא כתוב בפסוק זכה עזר לא זכה כנגדו. לא כתוב עזר כנגדו, זאת אומרת זה אם זכה זה לא זכה. זה בכלל לא מסתדר. חוץ מזה שואל הנציב, מה פירוש כנגדו? כנגדו זה מה? אתה רוצה להגיד שכנגדו זה לא עזר כנגדו איתו, למרות שכנגדו בעברית יכול להיות כנגדו, מולו. אתה רוצה להגיד שזה לא במובן של מולו הסתמי, אלא כנגדו במובן של נגדו. מה, זה מין ברכה כזאת? יהיה לו צרות? מה הרעיון? הנציב בהרחב דבר, אני לשנייה אחת עושה ככה הפסקה קטנה מהנושא העמוק מאוד, וחוזר אליו עוד שנייה אחת. הנציב בהרחב דבר אומר דבר יפה יפה, וורט נפלא, אמיתי כל כך בחיים. הוא אומר זכה עזר לא זכה כנגדו, זה הפשט. הוא אומר שזה דרש, אבל הוא מסביר את זה בפשט נפלא. הוא אומר כך, אולי נקרא אותו במקור 11 דווקא, נתחיל שם, אחרי זה אני אחזור למעלה. אלא הכוונה, אני אתחיל אותו שנייה בעל פה ואז אני אקרא אותו בפנים. הוא אומר זכה עזר לא זכה כנגדו, הוא אומר אם היא עזר אז היא כנגדו. אם היא נגדו זה עזר. עכשיו אני אסביר, בנציב. אלא הכוונה שהניגוד יהיה לעזר. פסיכולוגיה נהדרת עכשיו, פשוטה. שהרי מישהו כעסני ורגזני, הנציב מבולוז'י. אין דברים כאלה, אבל אולי יש. שהרי מי שהוא כעסני ורגזני, אם אשתו תהה עוד מסייעתו לכך, יכול להיות שזה כל כך מתאים, הם ממש מתאימים. וכל פעם שוב, היא אומרת לו כמה שאתה צודק, ובאמת העולם יש לך צריך למות, אפשר ככה, והחיים וזה. והוא נורא נהנה, כי היא תמיד מבינה אותו. היא גם נורא מלבה את העניין יחד. זה תענוג. אף על גב שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה והיא לא לעזר, אבל אחר כך ששר הרוגז יש לו צר הרבה מזה שהיא הוסיפה אשתו אש ועצים. ואז מסתבר שבעצם היא כנגדו. מה שאין כן, אם תהם מנגדתו מתחילה, הוא בעצבני. והיא אומרת לו תרגע. הוא אומר, את לא מבינה. הבנתי, תרגע. מים. אם תאמן אגדתו מתחילה, הוא תשכח חמתו, הוא תפייס אותו האדם שהוא מרגיז עליו. אולי אפילו היא אומרת לו, רגע, בעצם לא כל כך בטוח שהוא כל כך לא. אף על גב שנראית באותה שעה שהיא מנגדתו, מכל מקום היא העזר האמיתי שאין למעלה ממנו. וכן מי שטבעו ששמח ביותר. שמח, אבל אולי קצת מוגזם. וכדומה בכל המידות. יכול להיות שהוא יתרגז כי הוא שמח מדי. יכול להיות ששני הדוגמאות. ואם כן הפירוש עזר כנגדו, במה שהיא מנגדתו, בזה תהי לעזר. וחז"ל הוסיפו שאם זכה, נשאר העיקרו עזר. זכה עבר, הכוונה היינו, זכה, אז זה מתחיל בנגד, אבל תמיד זה יישאר בסוף עבר. העיקר היינו במה שהיא מנגדתו מתחילה, ואם לא זכה, אז הם אוהבים ממש. אבל זה מה שנשאר בהיסטוריה. ואם לא זכה, נשאר העיקרי כנגדו במה שהיא עזר מתחילה, והיא מסייעתו לכל רוח רעה שעוברת עליו. ואין לך כנגדו גדול מזה. זה בכלל כלל גדול בחיים הנציב הזה, זה נפלא, אבל צריך להבין אותו לעומק בעזר כנגדו. הנציב אומר, אותו הנציב, אני רוצה לראות אותו לפני כן. כשהנציב מנסה להסביר את המושג עזר כנגדו, הוא מסביר אותו בשני מקומות אחד אחרי השני, במקורות, אפילו בשלושת המקומות האלה, שלוש המקומות האלה, 8, 9 ו-10. לא נראה את הכל. אולי נתחיל ב-10. לא טוב להיות האדם לבדו, קודם כל נתחיל בפסוק הזה לפי סדרו, במקור 8. מצטט כאן הנציב את אחד מגדולי הראשונים, הרייבד. לא טוב היות האדם לבדו, לא לעניין נקבה דיבר השם שיהיה ממין האדם. לא טוב היות האדם לבדו, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, זה לא טוב שהוא יהיה לבדו, ולכן צריך לברוא לו אישה. כי זה לא נכון כמו כל הברואים כולם. וזה פשיטה, למה גרה האדם מכל הברואים שהנקבה מקיימת המין הוא ממינו? אם הנושא הוא מיני, אז זה קיים בכל הברואים, שהמין ממשיך מאותו מין. מה החידוש? זה קיים בזרעים, זה קיים בצמחים, זה קיים בדשאים. לכן אמרתי שלהפוך את סוגיית האישות למין, זה הדבר הכי מנמיך, הכי מקטין, הכי זול שיכול להיות בהבנה. מין זה תרגום פשוט, ולדעתי זול, משפות אחרות שרואות את העניין כסקשן, כמחלקה, כזן. יש כל מיני מינים, צמחים, ירקות, עגבניות, איש, אישה, סוס, כלב, מינים. מין בעצם הופך את כל הקשר הזה למה שהוא אקראי, פיזי, אגואיסטי לחלוטין, גם במובן קיום המין, כי האגואיזם שלי גם הוא זה שרוצה לקיים את המין, כי אדם רוצה לקיים את המין. זה לא הדבר הגדול שבי, הרצון הטבעי שבי לקיים את המין, זה יפה, זה חשוב, אבל זה קיים בכל חי. זה אולי הדבר האלטרואיסטי שיש גם בבהמות. זה לא אגואיזם צרוף. זה הדבר היפה, אבל בכל הבהמות יש את זה, כולם רוצים לפרוט ולרבות, זה צורך, הייתי אומר, צמחי כבר, לא, לא, לא חייתי. זה הצורך הכי ראשוני שיש בעצם החי. כל דבר חי רוצה להמשיך את קיומו הלאה בחיים. לזה אני קורא אגואיזם, זה לא אגואיזם רע, אבל זה כלום. התרגום של מין בעולם שלנו הוא לא מין. אין הלכות מין ברמב״ם ובשולחן ערוך. ולא בדיוק מפני שההלכה לא עוסקת בזה. בכלל לא בדיוק בגלל זה. שם יש הלכות אישות. ושם מין זו ביאה. ויביאיה. שם זה מהלך אחר לגמרי. אישות פירושו איך אנחנו, בשונה מכל בעלי החיים, לא רק מקיימים פה את המין הלאה, אלא איך אנחנו יוצרים את האישיות של האיש והאישה. המפגש של האיש והאישה הוא חזרת האחד שהתפצל לשניים להיות אחד. זה לא מין. אני מקווה שלא יסכלוני, אבל אם מין זו המילה, מתאים היה שהבית ייקרא חדר מיון. אני מתכוון לזה. אנחנו נראים כך בעולם הרבה פעמים, כי זה היחס לנושא. איך אני מופיע בעולם באגואיזם הכי אגואיסטי שלי. הוא עד כדי כך אגואיסטי שאני מוכן אפילו אותך כדי שזה יהיה. אני אומר את זה קשה. אישות זה בדיוק ההפך של זה. מה הניסיון של האדם ברגע שהוא נפרד לשניים? קחו את ידו של האדם ותפרידו ממנו. הוא זקוק לה. רואים שאין לו יד. אי אפשר לסגור בשר תחתנה. גם אם יסגרו, היא לא מתפקדת. הוא לא יכול לתפקד. אנחנו מבינים עכשיו את הניסיון של האיש ואישה? לקח הקודש ברוך הוא את האדם, פיצל אותו, אמר, אתם יכולים לתפקד בנפרד. אבל אז הסיכון מגיע. אתם ודאי יכולים לתפקד. כשתפקדו בנפרד, אין את העזר כנגדו. העזר כנגדו הוא איך אנחנו חוזרים להיות אחד. העזר כנגדו הוא איך האדם מגלה שבעצם הוא שמציאותו הגופנית זהה בעצם למציאויות גופניות של בעלי חיים, היא שונה לחלוטין בגלל מציאותו הרוחני. אין איש ואשתו בבעלי החיים. הילדים תמיד מספרים על החתונה של האוגרים ועל החתונות, שיש כל מיני סיפורים איך עושים, אבל אין את זה, יש חתונה, חתונה אצלם זה שהם רואים אותם יחד. אין את המציאות של החיים יחד, של היחד הזה, היחד הרוחני שבא לידי ביטוי גם בגוף. מכירים את המדרש הידוע, כולם מכירים אותו. איש ואישה, אומר המדרש, זכו שכינה ביניהם. כי כתוב שם יוד באיש והי באישה. לא זכו אש אוכלתן, כי כתוב א' ושין, א' ושין. מדרש יפה. אני השבוע חשבתי שאולי הוא הרבה יותר עמוק ממה שאני הבנתי. ודאי הרבה יותר מזה גם, אבל חשבתי על משהו שלא חשבתי לפני כן. האדם הוא הברוע היחיד שבשונה מכל הברואים מורכב גם מן האפר וגם מן השמיים. אין עוד ברוא כזה. אין לאדם, אמרנו יותר מפעם, את הגבורה של האריה או את המהירות של הצבי. הוא פחות גיבור מהאריה, פחות מהיר מהצבי. אבל יש לו את הכוח להגיע למהירויות שכל הצבעים בעולם לא יכולים להגיע אליהם, ואת האפשרות לטרוף כמו שכל האריות בעולם לא טורפים. כי יש לו את האפר, ויש לו את השמיים, ויש בכוחו את כל הברואים כולם. הוא כולל הכל, לכן הוא קורא שימות לכולם. הוא יכול לרדות בדגת השמיים ובעוף הים, בדגת הים ובעוף השמיים, רק מפני שיש בו מהים, ויש בו מהשמיים, ויש בו מהארץ. גם הדגים נקראו נפש חיה, ישרצו המים שרץ נפש חיה. אבל נפש חיה של הדגים פירושו שהם יצאו מהמים. איך הם יצאו מהמים? נפש חיה. החיות גם נקראות נפש חיה. תוצא הארץ, נפש חיה. אבל האדם הוא ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ועכשיו הוא עצמו הופך להיות ויהי האדם לנפש חיה. ברגע שהאדם הופך להיות רק אפר, הוא מסוכן יותר מכל האפר שיש, כי הכוח השמיימי נמצא בתוכו. הוא יכול להרוס עם היכולות שלו, עם הכישורים שלו, עם החלומות שלו, עם החזונות שלו, עם השליטה שלו. פרשת בראשית מסתיימת בשתי תופעות מדהימות ש... תוחמות את פרשת המבול משני הצדדים. בסוף פרשת בראשית יורדים בני האלוהים לראות את בנות האדם. ואחרי פרשת המבול, הולכים בני האדם ובונים מגדל ורוצים לעלות לשמיים. האדם הוא יצור מתוסכל מאוד. יש בו שמיים ויש בו אדמה, וכל הזמן הם לוחמים והוא רוצה לדעת מה דומיננטי יותר. האם בני האלוהים ירדו אל בנות האדם ותהיה שחיתות כי הכל יהיה ארצי, או שהאפר יעלה אל השמיים ונהיה שמימיים לגמרי ונעשה לנו שם? את שתי התופעות האלה צריך לחסל. הן שתיהן מסוכנות, כי תפקידו של האדם הוא לגבש את האפר והשמיים. יודעים מה קורה לאיש ואישה ששכינה לא ביניהם? אני יודע, כתוב אש. למה אש? כך שני גושי אפר, תחכך אותם יחד ותקבל אש. כששני גושי אפר מחוברים, זה לא קיים בין בהמות. בהמות מגיעים, יש להם זיווג של בהמות והם הולכים. שים שני גושי אפר יחד. תול מהם את היוד וההי. ותחכך אותם. אז שני האפרים האלה יוצרים שריפה. יוצרים אש תמידית. זה לא יכול להיות אחרת. תפגיש אחד שיתחלק לשניים ולא חוזר להיות אחד, וכל אחד חושב שהוא אחד בפני עצמו, ותושיב אותו יחד. למה יחד? כי הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שלנו שנהיה יחד, כי אנחנו אחד. הוא לא ברא אף זוג בבעלי החיים כך, רק אותנו הוא ברא כך. שים אותנו יחד, בלי יוד והי. ויש לך אבנים שמתחככות ויוצרות בעולם את היסוד של האש, של ההרס, של החורבן, של כל מה שיכול להיווצר ממה שממנו היה יכול להיווצר הבניין בסיום. הנחש ידע את כל זה. והוא יודע שאחרי שהאישה נפרדה מהאיש, היא צריכה את האיש. והוא בא ומנסה להחליף אותו. בואי אני אוריד אותך אל האפר. למה זה חייב להיות דווקא האיש? הוא הראשון שבא ואמר, את יודעת מה בעצם? כיוון שאת גם מהאפר וגם מהשמיים, דווקא בגלל שאתם ממקום אחד ונהייתם שניים, בואו תראו כמה זה יהיה מצחיק, אמר הנחש. מה שיהיה טבעי לכל הבהמות, שבאופן טבעי הם בכלל לא יראו מין אחר. אין שום משיכה בין סוס לכלבה. לא יהיה אצלנו. אני אראה לך שאני, הנחש, ואת, יכולים להסתדר טוב מאוד ביחד. זה לא במובן המיני. בא עליה זה במובן... בוא נבטל את רעיון העזר כנגדו. הוא לא אמר לה, בואי תקראי גם לבעלך ונאכל יחד, נעשה חפלה. היא, אחרי החטא, היא פתאום חשה, אבל אני לא בסדר. לפחות אני אוכל יחד איתו. ותיקח מפריו, ותקרא לאישה, ואז היא אוכלת עם אישה אימה ויוכל. יודעים מה זו פרשת עריות? למה עריות אסורות? לא יודע, זו גזירת הכתוב, אבל אני כן יודע דבר אחד. העריות זו קרובות המשפחה שלי. זה אביו, ואימו, ואחיו, ואחותו. זה לא יכול להיות עזר כנגדו. הנגדו והעזר לא קיים פה. זה טקטי מיני, כן. זה פגישה של שני מינים, של איש ואישה. פרשת העריות היא בעצם הקריאה חזרה אל העולם של לפני החטא, אל העולם שבו לנחש אין מקום לתקוע טריז בין האיש והאישה.
במנחה של יום הכיפורים, אחרי שהאבונות נמחלו והשעיר הלך לעזאזל ושעיר הלך חטאת להשם, וכהן גדול גומר את עבודתו וכפר לעמך ישראל, חוזרים אל הבסיס החשוב ביותר שיש בעולם, שנקרא תן עיניך במשפחה. אל תיתן עיניך בנוי, אל תראה פה שניים, תסתכל תראה פה אחד. כשתמצא אחד, זה אני ואתה שזה אחד. בחור, סנה עיניך וראה. נגיד לך מה לא ומה כן. אל תיתן עיניך בנוי. לא נבראנו זכר ונקבה כמו כל בעלי החיים. תן עיניך במשפחה. סוף כל התשובה. כי בדבר הזה שהוא, איך אמר התז, הכי קשה מכולם. כי כל כך קל בו לראות רק את הצד הפיזי, הטכני, המיני שבאדם. וכל כך קשה לראות בו את הצד שמבחינה הגיונית הוא הכי עמוק והכי טבעי. כי הרי אם עזר כנגדו פירושו שיש כאן חיבור של אחד שרוצה להיות אחד כל הזמן. ולתת את המימד הערכי הרוחני של האחד הזה. זה לא פעולה. זה לא אקט אגואיסטי, אישי, צורך כזה או אחר. זה העברת כל זה למחויבות אלוקית, זה אפילו לא שותפות במובן המשפטי של שני שותפים. כי שותפות, דיני שותפות ופירוק שותפות, זה בכלל לא זה. זה ודבק באשתו. על כן יעזוב. מפני שכל הקשרים האחרים שלך עם אביך ואימך הם לא הדבקות הזאת של אחד שנפרד וחוזר, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו, והיו חזרה למה? לבשר אחד. אני מבין איך אפשר להיות לב אחד, רוח אחת. אחדות זה דבר מאוד רוחני. בשר אחד קשה מאוד. בשר זה החלק שבדרך כלל גורם לשנינו להיות שניים. על כן יעזוב ודבק והיו לבשר אחד. אנחנו שקצת רחוקים משם, אין לנו דבר שנראה לנו תמוה יותר מריקודים בקרמים ביום כיפור אחר הצהריים. אבל מי שלא נותן עיניו בנוי, אלא נותן עיניו במשפחה, באחד, אי אפשר בכלל לתאר את כל המהלך הזה של אלול והתשובה והמהלך כולו, בלי שסיאו מסתיים בסוף בריקודים של בנות ירושלים היוצאות ככהנים גדולים כולם בכלי לבן ומגיעות אל הקרמים ומחזירות את העולם שהתחלק לשניים להיות אחד. יודעים למה הזוהמה הזו של הנחש פסקה על הר סיני? נכון, שם ניתנה תורה, אבל איך ניתנה תורה? תורה ניתנה אחרי שאמרו הגבל את ההר וקידשתו, שלושת ימים אל תיגשו איש אל אישה. בוא נראה שהקשר שלכם, של איש ואישה, זה היה המבחן לפני קבלת תורה, שוכחים את זה, מעמד הר סיני, זוכרים את הקולות והלפידים, המבחן הראשון
והאחרון למעמד הר סיני היה מבחן אישות. שלושת ימים אל תיגשו איש אל אישה, כמו שפעם האיש והאישה לא היו רגע יחד. ונראה מה יקרה. אתם תתקדשו ותחושו אחד כי אתם מהותית אחד, או שרק שטכנית אתם יחד אתם אחד? אתם אחד ממש או לא? מסתיים מעמד הר סיני, מה הדבר הראשון שאומר להם משה? שובו לכם לאוהליכם. חזרה מהר. איש ואישה ושכינה על גביהם. אז איפה נוצרה הזוהמה? בנחש. איפה היא נפסקה? בדיוק שם, בהר סיני. מתי זה היה? ביום הכיפורים זה הסתיים, אז ניתנה תורה. מה עושים בדיוק שזה מסתיים? קוראים בתורה בלי מנגינות מיוחדות. כי זה נושא בלי מנגינות מיוחדות. זה נושא כל כך פשוט וקשה וטבעי וקרוב. לא צריך ניגונים של ראש השנה בשבילו. כל אחד יש לו את הניגונים שלו. וקוראים שם את פרשת האריות. מנסים לחשוב על הריקודים שיהיו בירושלים כשנעלה מהעולם הזה אל העולם הפשוט כל כך של איש ואישה ושכינה על גביהם. ערב טוב.